30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
שלום לכם מאזינים יקרים, ושלום לויקטור כנפי, האורח שלי באולפן.
שלום, שלום דודי.
אם אתה יכול טיפה להתקרב למיקרופון.
תודה, שמח להתארח אצלך.
אוקיי, אז עורך דין ויקטור גנפי, מנכ"ל ארגון הקבלנים שרון שומרון, מאוחר יותר נציג אותך, ויש לנו תוכנית עשירה מאוד, שבוע לפני ראש השנה וחודש ושלושה שבועות לפני הבחירות, וכל אזור השרון סוער, המון דברים קורים שם, אבל ראשונה שתתראיין אצלנו תהיה יונה ברטל. יונה ברטל הייתה יד ימינו של הנשיא לשעבר שמעון פרס, והשבוע, שבע שנים למותו, ובעצם שנת המאה להולדתו, היא תתראיין אצלנו על החיים למחיצת אישיות כל כך גדולה. מאוחר אחריה התראיין אצלנו חגי פרנקל. חגי פרנקל, שבחודש דצמבר עזב הכל והנהיג את ההתנגדות לרפורמה המשפטית ברעננה, והיום הודיעו סיעת מרץ וחוזה חדש, ואולי זה גם יתפשט לכל אזור השרון, על איחוד. ובחצי השני של התוכנית דיבר איתנו ויקטור. ויקטור, עולם הנדלן הוא עולם גם סוער, אבל כל הזמן.
בהחלט, בהחלט סוער. הוא יודע כרגע משבר כלשהו, שאנחנו אחר כך נשוחח עליו, אבל בהחלט הקבלנים וענף הנדלן מתמודד כל הזמן עם בעיות ועם גזרות חדשות כאלה ואחרות, ובהחלט התמודדות היא יומיומית בכל התחומים, בתחום של הריבית שפשוט גורמת לכולם לחכות על הגדר, המס הרכישה על המשקיעים שגורם לכך שלא ירכשו דירות.
בקיצור, אתה לא נשמע לי אופטימי, אבל נדבר על זה אחר כך, כי אתה אדם אופטימי בסיסך, נכון?
יש מקום לאופטימיות, אתה יודע, אבל האופטימיות נמצאת, המפתח נמצא בידי הממשלה, ואני מקווה מאוד שלאור הקריאות גם של נשיא ההתאחדות ראול סרוגו, הממשלה תתעשת ותחליט להזיז את שוק הנדלן, כי באמת כרגע יש בעיה, והבעיה היא לא של הקבלנים, הבעיה היא פשוט של רוכשי הדירות, שאינם יכולים, בעיקר זוגות הצעירים, שאינם יכולים לרכוש דירות, וזאת הבעיה.
אז נדבר על זה בחצי השני של התוכנית, ולפני שנעלה את יונה ברטל, שיר את העיר הזאת, כן.
כן, העיר העיר הזאת תדע עמים טובים יותר, יפים יותר. ימים בהם ידעת אם רצחת לא ירשת.
ימים בהם אחוז הזכאים לבגרויות היה גבוה,
ואמרו כאן לבריאות כשהתעטשת. העיר הייתה משהו בסט, נשים שלא אהבו טסט היו לוקחות מונית ולא נוהגות,
למרות שלפי נתוני הסטטיסטיקה נשים עושות פחות.
אבל סטטיסטיקה אף פעם לא דווקא בעיר הזאת.
בעיר הזאת לניידות המשטרה אין סירנות, אם היו מרוב מיגרנות לא יכולת לישון. אין קליטה ויש כל כך הרבה אנטנות, אנשים חוטפים סרטן כמו צוללן בכישון.
קר בעיר, חדורי הרחוב ישנים, מנסי רחוב שחורים, הופכים להיות בתי קברות ליתושים. שקט צופה, ציור של איש בגיר על כביש ובתוכו גופה.
שלום ליונה ברטל.
שלום דודי.
מה שלומך?
יוצא מן הכלל.
בסדר, אני קצת שומע את החלש, אם את יכולה להגביר טיפה?
עכשיו אתה שומע יותר טוב?
קצת יותר טוב, כן.
אוקיי.
מעולה. אז השבוע בעצם אתמול היה, ציינתם 7 שנים למותו של שמעון פרס.
נכון.
מה זה שמעון פרס בשבילך?
שמעון פרס בשבילי זה כמעט כמו שמעון פרס בשבילך, בשביל קום העם הזה, רק יותר מקרוב. אני באמת זכיתי לעבוד לצידו 22 שנים נפלאות, ולחזות ולראות איך המנהיג הזה תרם באמת למדינה בכל תחום, ממדיניות החוץ, הביטחון, החברה האזרחית, כמובן בקיום ושלום. אני אתמול כשעמדתי ליד קברו אחרי 7 שנים שהוא הלך לנו באמת יותר מדי מוקדם, באמת חשבתי כמה אנחנו צריכים אותו היום יותר מתמיד, את הכישורים שלו, את היצירתיות, את הנחישות לא לוותר לאף אחד, ובוודאי לשמור על ישראל חזקה ומאוחדת.
את חושבת שאם הוא היה היום איתנו, מה הוא היה עושה?
הוא היה עושה את הכל כדי להביא את ישראל לסי תפארתה, וזה לא כפרזה. אני אומרת, היינו בהמון משברים, הייתי שם וראיתי אותו באמת מתוח, יצירתי, הוא תמיד היה אומר, יש שתי אפשרויות, אני אמצא את האפשרות השלישית. להיות יצירתי, לנסות לתווך, לנסות, הוא עשה דברים גדולים. אבל גם מצד שני, הוא לא היה נותן לאף אחד הנחות. הוא תמיד אמר, אני הייתי כאן כשמדינה הייתה ספק. אני לא אתן לאף אחד להחזיר אותה להיות ספק. והיום אנחנו באמת במצב מאוד מסובך, מאוד רגיש ומאוד מורכב, וגם מאתגר, שזה בתוכנו. ותמיד היו משברים כאלה ואחרים, אבל היום באמת המשבר הוא מאוד עמוק. והוא למשל היה לוקח 2 אנשים. היה לוקח את נשיאת בית משפט העליון ואת ראש הממשלה, לא אף אחד אחר. מכניס אותם לחדר הסגור, נועל את הדלת פיזית, נותן לי את המפתח, ולא היה נותן להם לצאת מהחדר עד שהיו מגיעים לכמה או 5 עקרונות עליהם אפשר להסכים ולגמור את השבר הגדול הזה, את השבר שבאמת מחלחל. וזה מה שהוא היה עושה. הוא עשה, אני כבר ראיתי דברים שהוא עשה, דברים מאוד קשים, למורת רוחם של רבים, גם של ראש ממשלה, כדי להציל את המדינה, והוא לא ויתר לאף אחד, וזה באמת הצליח. אז אני אומרת שלא רק הוא, אני חושבת שגם נשיא המדינה הרצוג, שאני מאוד מעריכה אותו, עושה מאמצים מאוד גדולים, ויש לו באמת כוח ורצון, והוא גם מוכן לשלם את המחיר. כי מי שהולך רחוק, פרס תמיד היה מוכן לשלם את המחיר, האישי ובגדול. אז אני אומרת, אם פרס היה איתנו היום, אני חושבת שהיינו יוצאים מהמשבר יותר מהר.
את עבדת לצידו 22 שנה, תני לי נקודה אחת שאת אומרת, אני לא אשכח אותה.
היו המון נקודות כאלה. מי כמובן חתימת הסכמים ועד ביקורים יוצאים מן הכלל, בסין, בפתיחת האולימפיאדה, ששם הוא היה באמת לקח את ישראל קדימה 22 צעדים. באמת ישב ביחד עם כל המעצמות הגדולות בניגוד לפרוטוקולים, כי הפרוטוקולים אומרים שאתה לפי גודל המדינה, אבל ידעו שפרס הוא פה, אז הסינים אמרו, אנחנו נשיב אותו עם בוש ועם אנגלה מרקל ועם כולם. כלומר, ועד דברים באמת קריטיים שהיו בבית הלבן מאחורי הדלת הסגורה, או אצל האפיפיור עם התפילה הראשונה בעולם של שלושת הדתות. עד אז אף קאדי ואף רב יהודי לא נכנס להתפלל בגינה של האפיפיור, ובגלל שפרס היה כל כך מוערך, הוא סגר על האפיפיור, בואו נעשה תפילה אחת למען השלום ונגד הטרור, שטרור ודת לא הולכים ביחד. וכך הוא גייס גם אותו. הוא גייס אנשים ובאמת עשה דברים יוצאים מן הכלל. אני כבר לא מדברת על דברים שאני לא יכולה לדבר עליהם בתחום ביטחון המדינה, שהוא עשה דברים מסעירים, מסעירים שלעולם לא נוכל להגיד אותם, שעד היום תורמים למדינה ולביטחונה בצורה יוצאת מן הכלל.
אחד הדברים המיוחדים בו, שהוא הקיף את עצמו בצוות ניהולי של נשים, נכון?
כן. בהתחלה, לפני שאנחנו הנשים, לפני שהיינו שם, היה לו בלייזרים, הבלייזרים של פרס. זה היה עוד כשאני עבדתי עם רבין. ואז כשהוא התחיל למנות נשים לתפקידי ניהול, הוא מיד הבין את היתרון, והוא גם אמר, נשים באות לעבוד, נשים באות בלי אגו. ואני רוצה להגיד לך, כסמנכ"לית בית הנשיא, אני תמיד קידמתי נשים, אפילו בצורה בוטה, אני חייבת להודות, כי כשאני ראיינתי נשים, נשים באו ושאלו אותי מה צריך לעשות, כשראיינתי גברים, אמרו לי, מה השכר, כמה מזכירות, מה מסלול הקידום. זה כל ההזדמנות.
ובכל זאת, אני לקחתי לתקופה של שנות ה-2000, תקופת הפיגועים הקשה, שכל אזרח במדינת ישראל חי פה בכאב ובפחד נוראי. איך הוא, בתפקיד הוא היה אז, אני לא זוכר כבר, עם כל הממשלות שהתחלפו?
תראה, היו פיגועים, תמיד היו ותמיד יהיו. הפיגועים הקשים ביותר היו לפני שהפסדנו את הבחירות אחרי רצח רבין, ולפני שהפסדנו את הבחירות לנתניהו, ב-96, היו פיגועים קטלניים. אני זוכרת באחד הפיגועים בירושלים, אוטובוס שהתפוצץ. מיד אחריו, כמובן, פרס תמיד היה דואג להיכנס למכונית שלו ולרוץ מהמקום האירוע, למרות שהמאבטחים לא הרשו לו, ולבדוק מה קרה, ובאמת לוודא שהטיפול שם הוא מרבי.
הוא לא הרים ידיים ברגעים כאלו? כי הוא היה איש של חזון.
לא, להפך. לא, לא, לא. הוא היה בטוח, ואני גם כן בטוחה, אני בטוחה שכולם בטוחים שכן אפשר להגיע לדו-קיום. פשוט צריך לדעת את זה, לעשות את זה נכון, צריך פרטנרים, גם אצלנו, גם אצלם, כי בסוף כל בן אדם יש לו באמת הזכות לחיות, הזכות לגדל את המשפחה שלו, ואנחנו במרכז פרס, אני רוצה להגיד לך, ממשיכים לקדם גם פרויקטים של דו-קיום.
אז רגע, שנייה, מההתחלה, אז קצת תעשי סדר, כי אנשים לא יודעים מה זה מרכז פרס. תתארי את הפעילות של מרכז פרס, ולמה הוא כך חיוני גם היום, 7 שנים אחרי מותו.
אוקיי. מרכז פרס הוא לשלום ולחדשנות. היום זה מרכז החדשנות של ישראל. כלומר, כל ראש מדינה, קונגרסמן, משלחות עסקיות, משלחות של סנאטורים, תלמידים מהפריפריה והמרכז, באים ללמוד על החדשנות הישראלית וכמה היא תרמה לעולם טוב יותר. זה 4 קומות של הולוגרמות, של תערוכות, של התנסויות בתלת מימד, שאתה מבין מה ישראל הקטנה בחדשנות שלה שינתה את העולם, מי הטפטפות, ועד הסטנד בלב, ועד הגבודיות השרי, והווי, וכו' וכו' וכו'. אני רוצה להגיד לך על הדוגמה לחדשנות, סתם קפיצה קטנה, שאני פה תחת סוהר, כשהיינו באחת, באמת, באחד הביקורים, באחת ההתנסויות עם העולם המזרחי. הגענו להודו, ומודי, ראש המדינה, עמד לפני פרס והרכין את ראשו, ואמר, לפני שאתה אומר מילה, אני רוצה להגיד לך תודה שהצלתם בישראל, אתם הישראלים הצלתם מיליוני הודים בזכות הטפטפות. היינו לנו 3 שנים ברצף בצורת, ואתם לימדתם אותנו לגדל אורז במקום בהצפת מים וטפטפות, הצלתם מיליוני הודים, ואנחנו עושים את זה באפריקה ובהודו ובבנגלדש ובייטנאם. כלומר, החדשנות הישראלית פורצת דרך. אנחנו לקחנו את זה כאתגר, עשינו מרכז גדול, שהוא אגב לא קיבל כמעט אגורה ממדינת ישראל, ופרס אסף את הכסף הזה כדי להקים את המרכז הזה, ובמרכז הזה כל ילד יכול להתרשם לכל קונגרסמן, לכל ראש מדינה, נשיא גרמניה, ראשת הממשלה של ליטא, כולם באים ומבקרים ורואים מה ישראל, זה בין, משרד החוץ של פני היפים של ישראל. אנחנו אגב עובדים צמוד מאוד למשרד החוץ שלנו, כי כל משלחת אנחנו מזמינים אותה אליהם. והם רואים מה ישראל, ומרכז פרץ זה הצד של החדשנות. יש לנו שם קורסים לחדשנות לנוער, למורים שלהם, לקדם תוכניות בתוך בתי ספר. יש לנו גם אקוסיסטם שאנחנו מקימים כדי לקדם טכנולוגיות ישראליות בעולם, ובמקביל יש לנו פרויקטים לדו-קיום. ילדים ערבים ויהודים שמשחקים כדור הזה ביחד כל השנים, זה הרבה מאוד שנים, בעשרות שנים, וגם ילדים מהגדה ומעזה שבאים לשחק איתנו, ואנחנו פעלנו את כל הקשרים שלנו הגלובליים, ויש לנו קשרים גלובליים, כדי שיבואו, למשל לפני יומיים, הגיעו אלינו כל האגדות של ברסה, של ברצלונה, הכדורגלנים האלה שבאו לשחק עם מכבי, הם באו אלינו לפני זה, הם שגרירי שלום שלנו, הם באו והפגיעו 100 שנה בפרס, פרס היה צריך להיות במאה, הביאו ועברו אצלנו. הנסיך הבריטי, וויליאם, בא וצריך לכדורגל עם הילדים אצלנו. זאת אומרת, אנחנו את כל הקשרים שגייסנו במשך כל השנים הללו, אנחנו מתעלים לקדם באמת גם דו-קיום וגם את
פני היפים
של ישראל.
כן, ויקטור אורח שלי רוצה לשאול את השאלה.
יונה, שלום.
שלום.
האם יש איזושהי תפיסה מאחורי הרעיון למקם את בית פרס ביפו דווקא?
בוודאי, שאלה מצוינת. פרס תמיד אמר, אני רוצה להראות דוגמה. אם אני רוצה להראות דו קיום, אני רוצה עיר שיש בה גם יהודים וגם ערבים. אצלנו אחוז גבוה מאוד של העובדים הם ערבים יפואים, שהם חלק אינטגרלי גם מהאקוסיסטם, חלק אינטגרלי מהפקידות הקטנה והמצומצמת שיש לנו, וגם חלק אינטגרלי של המדריכים. הרי יש לנו מדריכים בערבית, בסינית, באנגלית, בצרפתית, בספרדית. אני הקמתי חוג ידידים גלובלי למרכז פרס, שהוא מהווה גלובל נטוורק כזאת, רשת שמייצגת את כל קובעי המדיניות במעצבי דעת קהל בלונדון, בברלין, בכל מיני מקומות, וגם כמובן בישראל סדרה מדהימה של אנשים עם הלב במקום הנכון, והם תומכים בפעילויות שלנו ומהווים שגרירים ועושים בז על ישראל הטובה, היפה, ולא קל לנו בימים אלה.
שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים, את גדלת אמנם בירושלים, אבל היום את גרה בעיר הבירה האמיתית של ישראל, רעננה.
נכון מאוד, ואני גאה ברעננה, ואני בכל מקום הולכת מספרת על רעננה, וגם עזרתי כאן לקרן רעננה, כדי שהיא באמת תיתן להרבה מאוד אנשים שקופים כמו סייעות, ועזרות לגננות, וגננות מצטיינות, ותלמידים מתנדבים לתת להם מלגות, ועכשיו אנחנו מקווים להמשיך ולהצליח פה ובאמת להביא את הבשורות הטובות גם לדורות הבאים. נגדל את כאן את נכדיי ואת ילדיי.
מעולה. אז יונה ברטן, אני מאחל לך שתמשיך בפעילות קצת יותר מפרס עד גיל 120. יש לך עוד 50 שנה, יש לך עוד 50 שנה לפנייך ויותר. לא אסגיר את גילך. יונה ברטל, ראש אגודת הידידים של מרכז פרס שלום, ומי שהייתה יד ימינו במשך 22 שנה. תודה רבה על השיחה, יונה.
תודה רבה. תודה לכם.
להתראות. ביי ביי.
נעשה שיר מאלבום החדש שלנו.
נעשה שיר מאלבום החדש לכם. בקיצור.
תפסו אותי על בזיזות, אחו שמו את הטעות, מכה יפה וכנף התמימות, פצצה לראש עם נבות. חשבתי שאני האחד, היחיד ומיוחד, תפס החוח בראש המצד, בסוף נשארתי לבד, בסוף נשארתי לבד, בסוף נשארתי לבד.
שלום לך גיא פרנקל.
היי, שלום דודי, מה
שלומך? בסדר גמור, איפה אנחנו תופסים אותך?
בחול, אתה יודע, צריך גם להתפרנס מדי פעם. בהפגנות אנחנו לא מקבלים כסף, הכל פה בהתנדבות.
מה, 600 שקל היום לא עוברים?
למי?
אני לא יודע ככה.
זה הרבה בהשוואה למה שאני לא מקבל.
אז בואו תעשה קצת סדר. מתי הייתה ההפגנה הראשונה, אתה זוכר? בנובמבר?
ברעננה אני חושב שההפגנה הראשונה הייתה בינואר.
בינואר,
אני זוכר את זה. אני עד אז אני הלכתי ל-2-3 הפגנות שהיו באבימה ובקפלן, או לפני קפלן אפילו. ובינואר חזרתי מחול מאיזה נסיעת עבודה וכבר היה מוכר מדי לנסוע לתל אביב, אז באתי לרעננה וזו הייתה הפגנה הראשונה.
אז אני גם הייתי שם והיו כמה, אולי 200 איש ברחבת יד לבנים עם מגפון קטן, וזה נראה כמו אנשים שבאו ולא יקרה מזה שום דבר גדול. מה נהיה מאז?
שלא עבד.
מה נהיה מאז?
מה שנהיה מאז, הממשלה הנוראית והאיומה הזאת גרמה לכולנו להבין שאם אנחנו לא נצא מהבתים, ואם אנחנו לא נתנגד לניסיון ההפיכה בכל דרך אפשרית, אז ישראל לא תישאר דמוקרטית, היא תהיה מדינת הלכה דיקטטורית, אוטוקרטית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל הכיוון מאוד ברור.
אתה חשבת, כמעט 9 חודשים עבור, אתה חשבת שתשעה חודשים אחרי זה ישאב בעצם את כל חייך? או כמעט את מרכז חייך?
לא, ממש לא. תראה, אני חושב שההיגיון הבריא של כולנו יצא מנקודת הנחה שנעשה פה כמה הפגנות, ייקח כמה שבועות, אולי יותר, כמה חודשים ספורים, ובסוף, כאילו, השלטון יראה את הסקרים, יראה את כמויות האנשים ברחוב, יראה את השסע והפילוג שהוא זורע פה אצל כולנו, איך זה מחרב את הכלכלה, מחרב את הסולידריות החברתית, ואפילו עושה סדקים בביטחון הלאומי, ויפסיק. אבל זה לא קרה. זה לא קרה, כי הם פשוט מסרבים לקבל את השיטה. במצב נורמלי, במצב תקין, אם הם היו נאמנים לערכי הדמוקרטיה, הם היו נבלים מהסקרים והיו משנים כיוון מיד. אבל עצם העובדה שהם לא עושים את זה מראה שאין ברירה, והעסק הזה צריך להימשך עד שנצליח לשנות פה משהו.
אז אני עוקב מקרוב, גם מי שמגיע לרוב ההפגנות, ומשבוע לשבוע אתה רואה פה לא רק ארגון יותר טוב, אלא גם נחישות הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, מעולם, זה לא רק שלא שברו את ההפגנות, אלא כל צעד נראה כאילו יש מחאה יותר גדולה. אולי השיא היה בליל גלנט, אבל כל שבוע ושבוע, או השבוע גם היה שאירו השיא ברעננה. אנשים לא מתייאשים, לא אומרים די, מספיק.
זה נכון מה שאתה אומר. אז יש פה כמה סיבות. אחד, ככל שהממשלה הזאת מפעילה יותר שרירים ועושה יותר אקטים הזויים שעורייתיים ובלתי נתפסים על הדעת, אנחנו כולנו כציבור מגיבים לזה, בסדר? אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו מגיבים ונגררים לתגובה על, על הדברים הזויים שהם מנסים לממש פה. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להודות לכל, בזמן זאת לכל הפעילים שלוקחים חלק בארגון של המחאה שלנו ברעננה. כן, אחת הסיבות שזה נעשה יותר מסודר, כי כל האנשים שלוקחים בזה חלק בארגון ובהובלה, מצאו גם את עצמם, משקיעים בזה יותר זמן, ואין מה לעשות, גם לנו יש עקומת לימוד. ולא חזמה, השתפרנו גם אנחנו במה שאנחנו עושים. אבל בעיקר, תודה לממשלת ישראל הנוכחית. היא זו שמוציאה אותנו מהבית וגורמת לנו להגיב כפי שאנחנו מגיבים.
אוקיי. ואז הסתכלתם על לוח השנה וראיתם שב-31 לאוקטובר יש בחירות מקומיות, ואמרתם, רגע, 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 יש פה מהלך שאנחנו יכולים להשפיע עליו, נכון?
לא מדויק.
אוקיי.
קדם לזה מהלך אחר. הבחירות ללשכת עורכי הדין, שהמחאה שם קוד, בסדר? החליטה שאסור לוותר על התפקיד של יושב ראש לשכת עורכי הדין, והכניסה את עמית בכר עם אחוז הצבעה של 70 ומשהו אחוז לעומת 30 ומשהו. ואז האסימונים התחילו לרדת וליפול אצל כל אותם אנשים שהשקיעו עד היום בהגשמה עצמית ובקריירה אישית ובחיים טובים יותר, שזה בסדר גמור, כן? אבל פתאום אנחנו כולנו הבנו כציבור שהפקרנו את הזירה הציבורית לצד השני, שהוא לא שותף, שחלקו הגדול או חלקו הקטן, לא שותף לערכים שלנו, ומנסים לממש את ניסיון ההפיכה. אז לאחר ההצלחה של הבחירות לשכת עורכי הדין, הסימונים נפלו, והדבר הבא מעבר הסיבוב, זה הבחירות המוניציפליות. אחרי הבחירות המוניציפליות, יהיו גם בחירות לאיגודים מקצועיים, לוועדי עובדים.
רגע, רגע, לאט, 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 לאט. בוא נדבר על הבחירות המוניציפליות. בוא נדבר על הבחירות המוניציפליות. אז הכרזתם על הקמה של חוזה חדש בהרצליה, ברעננה, במקומות נוספים בארץ, בתל אביב, ופתאום כמה...
חיפה, תל אביב, ראשיים, באר שבע, קריית אונו, כן.
ובוא נדבר על רעננה. כי ברעננה קמו בעצם כמה מפלגות ליברליות. אתם הצגתם את המחאה, מרץ הצגו אותה, ענבר הוכברג הצגה אותה, ועוד גופים אחרים. ואז ברשתות ובקבוצות הוואטסאפ אמרו, בואו תתאחדו, ולי זה נראה מהצד, כאילו זה לא יקרה, ואני קצת בקיא בבמה הפוליטית, עד שהיום זרקתם פצצה. מה הפצצה שזרקתם היום?
אז דודי, אתה כבר מכיר אותנו, אנחנו אוהבים להפתיע את הציבור ולהפתיע לטובה.
אוקיי.
אנחנו היום הודענו על איחוד של רשימה דמוקרטית אחת, שאצלנו קוראים את אור וגידים ברעננה, אצלנו ברעננה, והרשימה הזאת תהיה רשימה משותפת לחוזה חדש, המחנה הממלכתי ומרץ רעננה. אנחנו שמים את כל האגו בצד, ואנחנו מתמקדים במטרה, ואנחנו רוצים לגבש רשימה אחת של כל הכוחות הליברליים והדמוקרטיים, כדי שציבור התושבים ברעננה לא יתבלבל ולא יצטרך להתלבט למי להצביע. פתק אחד.
אבל אתה יודע, אני בקיא מאוד בפוליטיקה המקומית. בסוף מדברים על גני ילדים, על גנים ציבוריים, על בנייה, הנה ויקטור פה נמצא לידי, על הרבה נושאים שהם לא נושאים ארציים ולא נושאים מלכתיים, אלא אחרי יום-יום שלנו. על איך הראו איכות החיים שלנו ביום-יום. זה נושאים שמעניין אתכם להתעסק בהם? הם חשובים באותה מידה?
אז אתה נוגע בנקודה חשובה. כשאנחנו שאלתו את עצמנו, אם אנחנו קופצים לתוך המים וסוחים, אז היה לנו ברור שמעבר לעצור את השלטון הארצי, כשהוא שולח לפה את אבי מעוז או את אריה דרי, אנחנו גם צריכים להתעסק ולגלות הבנה בנושאים היום-יומיים ברמה המוניציפלית. ולכן פתחנו קבוצות עבודה עם מומחי תוכן, תושבי רעננה, עם רקע מקצועי רלוונטי בתחום חינוך, בתחום תחבורה, בתחום קיימות, בתחום עסקים. ולמדנו את הנושאים הללו, הסתכלנו על הפרוטוקולים של ישיבות המועצה, ראינו את הסרטים של ישיבות המועצה, איך הישיבות מתנהלות, על מה מדברים, איך מדברים. וכן, היום אם אתה תפגוש אותנו באחד מחוגי הבית שלנו, או אם תיכנס לאתר האינטרנט שלנו ותקרא את המצע שיש לנו, אתה תראה שאנחנו גם מזהים את הדברים העיקריים והמהותיים בניהול היומיומי, וגם שם יש לנו מה לומר, וגם שם יש לנו עמדות ודעות שיכולות רק לתרום לרעננה ולכולם ברעננה.
Okay. על הרכב הרשימה כבר החלטתם? מי הוביל אותה? מי מספר 2, 3?
לא, עוד לא.
אוקיי. טוב, יש
לכם... לא, אנחנו החלטנו שהשלושת המקומות הראשונים יהיו בהובלה של נציגות אחת לכל אחד מהרשימות שמשתתפות ברשימה הזאת. את הסדר מי יהיה ראשון, שני, שלישי, עוד לא קבענו, כך גם את יתר המקומות ברשימה.
אוקיי. אבל אתה יודע, מי שהמאזינים שלנו יודעים, וגם אתה, שהבחירות הם בשני פתקים. פתק אחד למועצת העיר, פתק שני לרשות העיר. אז נשאלת השאלה, עדיין יש לכם זמן, האם אתם מתכוונים להעמיד מועמד לרשות העיר, או מועמדת? זו שאלה ראשונה, ואם לא, במי תתמכו?
אז ככה, להפתעתנו, הרבה תושבים לא מודעים לעובדה שמצביעים בשני פתקים. בסדר? בחוגי בית אנחנו נתקלים בעובדה הזאת, וחשוב מאוד שציינת את זה. מבחינתנו, אנחנו לא מריצים מועמד לרשות העיר, כי אנחנו לא מעוניינים בתפקיד, אנחנו לא מעוניינים במשכורת, אנחנו לא מעוניינים בטייטל, אנחנו לא מעוניינים בכיבודים. אנחנו באים לאירוע הזה מתוך באמת דאגה לדמוקרטיה של מדינת ישראל ולציוויון הקהילתי שלנו ברעננה. אנחנו רוצים לחיות בעיר עם אופי מסוים, עם ציוויון מסוים, עם התנהלות מסוימת שהיא תואמת ערכים מסוימים, ואנחנו מגיעים ממקום של עשייה. ואם אנחנו יכולים להיות כוח גדול במועצת העיר, שיחייב כל ראש עיר שיבחר לשתף איתנו פעולה, כי הוא צריך קואליציה בסופו של יום, אז אנחנו נשתף פעולה עם מי שזה לא יהיה, כל עוד הוא מוכן לכלול את העקרונות שלנו בקווי העבודה שלו, אוקיי?
אוקיי. זאת אומרת, אתם לא מכירים לא להעמיד מועמד וגם לא להודיע במי אתם תומכים, אלא לתת לציבור להחליט, ואז נהל מסע ומתן על העקרונות שלכם. צודק?
כן, אנחנו אומרים לציבור כזה דבר. תחליטו כרגע ותצביעו למי שאתם רוצים. אנחנו לא נגד אף אחד, אבל תיקחו בחשבון שבסוף ראש עיר, ראשי עיר, מתפשרים על הערכים שלהם ומתפשרים על מה שהם הבטיחו לציבור, לא רק ברעננה, בכל עיר אחרת, והרשימה של ראש העיר שיבחר תהיה הרשימה הראשונה לוותר על הערכים שלה לטובת יציבות הקואליציה ותפקידו של ראש העיר והתפקידים שלהם. אז לכן זו הצבעה אסטרטגית. פתק אחד לראש עיר ופתק שני לרשימה שלנו, כדי שתשמור על ראש העיר שלא יתקפל בפני הגורמים הקיצוניים שיש היום במועצת העיר, ושלא יתקפל בפני השלטון הארצי.
אוקיי. ויקטור, יש לך שאלה?
כן, חגי, שלום. הזיקה שלי לרעננה היא רק בעובדה... הזיקה שלי לרעננה היא רק בעובדה שהמשרד שלנו, של ארגון הקבלנים מחוז השרון, נמצא ברעננה. ליד בית גירון. אני תושב עוד השרון. אבל אני רוצה לשאול אותך רגע ברמה הארצית. אני חוזר רגע לרמה הארצית. לאן אנחנו הולכים? מאוד מעניין אותי. האם יש איזשהו שביב של אופטימיות בעניין הזה של המחאה?
תראה, ברמה הארצית, במצב הנוכחי, אם אנחנו רק ממשיכים את המחאה, לצערי, אחרי שגם ראינו את הלבן בעיניים של נציגי השלטון כשהם הגיעו לרעננה השבוע, זה לא משפיע עליהם. הם אנשים סדיסטים או עם נכות רגשית מסוימת. אני לא מבין איך נבחרי ציבור יכולים לראות את אותן תגובות בכל מקום שהם הולכים בלי להבין את כמות הנזק שהם עושים ואת חוסר הלגיטימציה שיש להם ברוב הציבור. אז רק להמשיך את המחאה עם האנשים הללו, לא נראה לי שזה ישנה הרבה. אם ניכנס למוקדי הכוח והשלטון, ואם הכותרת בראשון בנובמבר בעיתונים תהיה מהפך בכל הארץ, נפילה על השלטון, הליברלים, הדמוקרטים, בכל מיני רשימות עלו והצליחו בכל הארץ, נוכל להשפיע על השלטון המוניציפלי. אנחנו כבר עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, בעוד כמה שעות אנחנו חוזה חדש, משתתפים בכנס של ברית ערים ליברליות בתל אביב. וגם יש לנו קשרים בעוד השרון עם רשימות מקבילות. אנחנו הולכים ליצור פה כוח בשלטון המקומי שיתנגד לשלטון הארצי ויפעיל מנופים של לחץ. זה לא יהיה רק ראש עיר אחד ברעננה שיהיה איתנו, אלא יהיו כמה ראשי ערים וכמה ערים באזור השרון ובמרכז ובמקומות נוספים שישרו קו עם מדיניות ליברלית ודמוקרטית מתי שצריך ויאזנו את השלטון הארצי.
אני חושב שהאיחוד שלכם באמת אולי ייתן...
זה רק במוניציפלי, כן?
כן. אני חושב שהאיחוד שלכם אולי ייתן גם רוח גבית בהרצליה.
יש עוד דברים, שרבול, כן.
יש, ברצילי יש גם כמה רשימות ליברליות שעדיין לא הודיעו על איחוד, אבל יש להם עוד איזה שבוע וחצי למצוא את הנוסחה. אוקיי, חגי פרנקל, אז איפה שאתה נמצא, שלך עבודה נעימה, ובמוצאי שבת תהיה ברעננה או בחול?
אני חשבתי שאני אספיק לחזור עד מוצאי שבת, ופתאום גיליתי שיש פה תוכניות אחרות עבורי, אז זה עדיין פתוח למסע ומתן. אני מקווה שאני אספיק לחזור.
Okay.
אני עושה כל מאמץ.
אבל אם לא, אני מניח שיהיו לך מחליפים, והמחאה תימשך. גם בלעדיך.
בוודאי, בואי נה, זה כולנו פה במחאה. אין בן אדם שאין לו תחליף, והרוח פה היא רוח גדולה וחזרה, והיא הרבה מעבר לבן אדם אחד ושניים.
מאה אחוז. אז חגי פרנקל, מראשי המחאה ברעננה, על בשורת איחוד הרשימות הליברליות, שיהיה לך סוף שבוע נפלא, וגם שנה טובה אם לא נדבר עד אז.
תודה רבה, שנה טובה גם לכם ולכל המאזינים, וסוף שבוע נפלא.
נתראות, ביי ביי.
מה שתתני לי אקח, מה שתתני לי אקח, ומה שלא יהיה אני כולי שלך. מה שחסר לי איתך, מה שחסר לי איתך, מה שחסר לי איתך, זה עוד חיים שלמים אני ואת עולם. אין מספיק זמן, אין מספיק זמן, אין מספיק זמן, מוקדם ואת עוד כאן. איך אנחנו שנינו בעולם, איך מפה לשם, איך זה שראית בי מה שעוד לא נולד. תן לנו עוד זמן, תן לחזור הביתה בלי לחשוב לרגע כל מה שעבד. מה שתתני לי אקח, מה שתתני לי אקח, מה שתתני לי אקח, ומה שלא יהיה אני כולי שלך. מה שחסר לי איתך, מה שחסר לי איתך, מה שחסר לי איתך, זה עוד חיים שלמים אני עולם. אין מספיק זמן, אין מספיק זמן, אין מספיק זמן, זה עוד מוקדם ואת עד כאן. איך אנחנו שנינו בעולם, איך מפה לשם, איך זה שראית בי מה שעוד לא נולד.
עכשיו אני כל כולי עם האורח שלנו. שלום לעורך הדין ויקטור כנפי, מנכ״ל ארגון הקבלנים שרון שמרון. מה שלומך ויקטור?
שלום דודי, בסדר גמור, תודה. אני שמח להתארח אצלך כמו שאמרתי בתחילת התוכנית. שמחתי לשמוע גם את האורחים המעניינים מאוד שלך.
אוקיי. אז בוא, אני אציג אותך, אתה מנכ״ל ארגון כבר כמה שנים?
אני מנכ״ל ארגון הקבלנים מחוז השרון מזה 18 שנה.
18 שנה. כן. ולפני זה היית איש צבא?
לפני זה הייתי איש צבא, אני פרשתי מצה"ל בשנת 96 בדרגת סגן אלוף, שירתי במטה הכללי. לאחר מכן עשיתי מספר תפקידי ניהול בשוק הציבורי, כאשר ביניהם הייתי גם סמנכ"ל משרד האוצר, סמנכ"ל למינהל משאבי אנוש משרד האוצר, בתקופתם של יעקב נאמן, מאיר שטרית, תקופה כן, לפני כ-20 שנה.
אז אתה מכיר בעצם את המגזר הציבורי טוב מאוד, אם זה בשירות הצבאי ובשירות הציבורי, ואתה בעצם מנהל ארגון, תספר לנו על הארגון הזה, כי אנשים לא מבינים, לא מכירים, או בכלל, על איך התאחדויות הקבלנים בארץ הולכות.
כן, אז תראה, אני אקח את זה רגע, אני אעשה זום אאוט רגע. יש את הגוף שנקרא התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
את המיקרופון רק תמשוך אליך.
התאחדות הקבלנים בוני הארץ, התאחדות הארצית בעצם, נשיא התאחדות זה ראול סרוגו. התאחדות הקבלנים בוני הארץ היא בעצם הגוף היציג של כל הקבלנים במדינת ישראל, בכל התחומים, בכל הענפים. והיא בנויה כך שיש לה, בהתאחדות היא בעצם גוף מטה, ראול סרוגו הנשיא, ויש שם אגפים מקצועיים, אגף יזמות ובנייה, שעוסק בכל התחומים של, של יזמים ובונים למגורים בעיקר, אגף תשתיות ובנייה חוזית שעוסק בכל הבנייה הציבורית וקבלני הביצוע, ויש עוד אגף כספים וכלכלה ואגפים, אגפים תומכים אחרים, אבל זה בעיקרון המבנה. כל הקבלן, בעצם ההתאחדות מייצגת את, את הקבלנים ועוסקת בכל הנושאים ש, שהם מחויבים או מחייבים טיפול מול הרגולטור, מול משרד השיכון, מול משרד הממשלה, בכל התחומים שהקבלנים עוסקים בהם. ולצורך כך, כל קבלן מחויב להיות, להיות מיוצג על ידי ההתאחדות, והוא משלם דמי טיפול ארגוני להתאחדות הקבלנים מתוקף חוק. ובעצם אנחנו באים ואומרים לקבלנים, תצטרף ותהיה חבר בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, ואז כחבר אתה מקבל גם סל שירותים, וכאשר הוא מחליט להצטרף כחבר, הוא מצטרף לאחד הארגונים המקומיים. יש מספר ארגונים מקומיים של קבלנים, בכל ארגון מקומי יש כמה מאות קבלנים. אני, אצלי זה ארגון השרון והשומרון, כאשר האזור השרון והשומרון הוא חמשת הערים בשרון, הרצליה, רמת השרון, רעננה, הוד השרון, כפר סבא, מועצות אזוריות, לב השרון, דרום השרון. אני עושה עכשיו זום אין לתוך, לתוך הארגון, כדי להסביר במילה וחצי מה זה הארגון.
מה נתחיל עם ההיסטוריה שלו? כי השבוע ישבתי עם חבר הארגון אלי בן שם לשיחה, והוא אמר, אני הייתי מהמקימים של הארגון. בואו תן קצת על ההיסטוריה.
הארגון הזה הוקם בשנת 91 בעצם, כאשר ההקמה שלו הייתה על ידי גוף של מספר קבלנים, שבאו ואמרו, בואו, אנחנו פה, אנחנו קבלנים שפועלים באזור השרון, בואו נקים לעצמנו איזשהו גוף שייצג אותנו בכל העשייה שאנחנו עושים, בואו נעשה איזשהו שיתוף פעולה, איזושהי אחדות, יש לנו אחדות מטרה כקבלנים, ואנחנו, בואו נקים איזשהו, איזשהו גוף משלנו, וזה התחיל עם 20-30 קבלנים, ולאחר מכן זה גדל והתעצם. בתחילה הארגון היה בהרצליה, לאחר מכן עברנו לרעננה, מרכז הגזרה פחות או יותר. היום הארגון מונה קרוב ל-300 קבלנים, מכל הענפים, מכל התחומים, כאשר ההשתייכות של הקבלנים לארגון היא נובעת ממספר דברים. אחד, מקום הפעילות שלו והעבודה שלו, או איפה המשרד שלו נמצא, הפרויקטים שהוא מנהל, וכמובן איפה הוא מרגיש הכי נוח ושהוא מקבל את השירות. יושב ראש הארגון זה רוני בריק, שהיה נשיא ההתאחדות עד לא מזמן, ראול סוגו החליף אותו.
מה בעצם השירותים? אמרת הבחירה, קבלן יכול לבחור אם להיות בארגון נתניה, בארגון שרון שומרון, ארגון פתח תקווה. מה אתם נותנים בעצם לחברה הארגון?
אנחנו קוראים לקבלנים, ובהזדמנות הזו אני קורא לקבלנים להצטרף ולקבל את סל השירותים שאנחנו נותנים. אני אומר, קודם כל, מעל הכל, ובעיקר, יש עם מי לדבר, קבלן שיש לו בעיות כאלה ואחרות, או נתקל בכל מיני דברים שהוא רוצה לברר או להסדיר, יש לו גוף שהוא יכול לפנות אליו. סל השירותים שאנחנו נותנים הוא בדברים הבאים. אחד, אנחנו מטפלים בכל מה שקשור לסיווג המקצועי שלו, בעצם למקצוע שלו. יש רגולטור, שזה משרד השיכון, רשם הקבלנים, והוא מחויב בכל דבר מול רשם הקבלנים. רשם הקבלנים נותן לו, מוציא לו את רישיון הקבלן שלו, רשם הקבלנים מוציא לו הנחיות למעקב, רשם הקבלנים הוא זה שמחליט על העלאה של, העלאה של סיווג. הרי הקבלנים יש להם סיווגים מ-1 עד 5 לפי היקפי הבנייה, ואנחנו מסייעים לו בזה, מסייעים לו בעניין הזה, כשאנחנו חוסכים לו המון, המון בירוקרטיה. זו בירוקרטיה בלתי נגמרת, שהם עושים אותה בדרך כלל, מישהו לא חבר עושה אותה באמצעות עורך דין. דבר שני שאנחנו עושים זה כל הנושא של טיפול מול הרשויות המקומיות שציינתי כרגע. יש לנו קשר ישיר עם ראשי ערים, מהנדסי ערים, ממש ברמה האישית, ואנחנו כמובן עושים הכל על פי החוק ועל פי הנהלים, אבל בהחלט אנחנו פותרים צווארי בקבוק ברשויות, מתוך, גם מתוך השיתוף פעולה עם הרשויות. הרשויות מבינות שהגוף הזה שלנו הוא גוף שכדאי מאוד לשתף את הפעולה, כי אנחנו בונים את הערים.
הם תבין, תמיד הרשויות המקומיות הבינו שהיו שנים של עימותים או שחוסר הסכמה, או שאמרו לכם אל תתערבו?
השאלה הזאת היא שאלה טובה מאוד, כי בעצם המעמד שלנו לא מעמד של מתנצח עם הרשויות, להפך. למרות שאנחנו כביכול גוף שהוא גוף אינטרסנטי, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אנחנו קבלנים, והמשימה שלנו בסך הכל, אנחנו, הקבלנים הם, הם כל אחד בגוף עסקי, אבל יש לנו אחדות מטרה ושיתוף פעולה עם הרשויות, כי שני הצדדים, גם הרשויות וגם אנחנו, מבינים שהקבלן או הקבלנים מפתחים את העיר, הרשויות עוסקות בתכנון ובנייה, ובעצם מי שעושה את הבנייה עצמה זה הקבלנים. הקבלנים גם מכניסים הרבה מאוד כסף לרשויות, זה מקור הכנסה משמעותי ביותר, והם מפתחים את העיר, יחד עם זה, שמכניסים הרבה כסף, מפתחים את העיר. עוד בסל השירותים אנחנו עושים הרבה מאוד השתלמויות, כנסים, ימי עיון, השערות, קורסים לקבלנים ולעובדים שלהם. אנחנו מסייעים סיוע משפטי, סיוע בנושא בטיחות, ביטוח וכו'. ובעניין הזה של הבטיחות שהזכרתי כרגע, אני חייב לומר משפט, אנחנו שומעים על תאונות העבודה שיש מדי פעם. אחת המטרות הכי הכי משמעותיות שלנו זה להקטין את התאונות באתרי הבנייה.
כשנכנסתי לפני 18 שנים לתפקיד, איך הייתה התייחסות לבטיחות?
תראה, ההתייחסות תמיד הייתה. תמיד הייתה. אבל לפני כ-4 שנים נפל דבר, והוא קם, בגלל שהיה ריבוי תאונות, הוא קם צוות מיוחד, או אגף מיוחד בהתאחדות הקבלנים, שזה לא היה לפני זה, הוא קם אגף בטיחות בהתאחדות, שעוסק רק בנושא הזה, בכל ההיבטים שלו. החל מנהלים, דרך ביקורות, דרך פיקוח, דרך בדיקה של תאונות עבודה וכו', וההשקעה בתחום הזה היא מאוד מאוד משמעותית היום. זאת אומרת, יש איזשהו הליך, יש בשטח המודעות גדולה מאוד, המודעות גברה בעקבות הפעילות הזאת, ויש גם תוכנית שנקראת תוכנית הכוכבים, שמעניקה לכל חברת בנייה כוכבים בהתאם לעמידה שלה בנהלי הבטיחות, וזה עוד איזשהו פרמטר נוסף לאיכות של החברה, לאיכות שלה, כאשר רוכשים או כל מי שבקשר עם החברה, כאשר זאת חברה שיש לה כוכבי בטיחות, יודעים שזאת חברה רצינית שגם בטיחות חשובה לה. ואני אומר לך, דודי, תראה, בעיקרון כל הקבלנים, לפחות אצלי באזור השרון וגם בכל הארץ, עושים הכל על מנת למנוע תאונות באתרי הבנייה. תראה, תאונות קורות, אבל עושים כל מה שאפשר לעשות על מנת למנוע את התאונות, וזה דבר שהוא בנפשנו, ואנחנו רוצים שכל עובד יחזור בסופו של דבר הביתה בשלום מיום העבודה, כי יש לו משפחה ויש לו ילדים, וזה דבר שהוא חשוב מאין כמוהו.
דיברת על עובדים, אבל מעבר לבטיחות של עובדים, יש גם מצוקה של עובדים. גם אין מספיק אנשים מיומנים, וגם הענף הזה אולי הוא כבר משלם יותר טוב מאשר פעם, ועדיין קשה מאוד למצוא עובדים. איך אתם מסייעים בפתרונות האלו?
תראה, הנושא של עובדים, כמו כל נושא התשומות, הוא נושא בעייתי, הוא לא פשוט. אני לא אדבר כרגע על נושא של התשומות שעלו לאחרונה בגלל כל מה שקרה באוקראינה וכו'. הנושא של העובדים הוא נושא בעייתי, כי בעצם אנחנו מתבססים על עובדים ממספר מגזרים. אחד זה העובדים הפלסטינאים, והשני זה העובדים הזרים. העובדים הזרים, כפי שידוע לך, הם עובדים מאוד מאוד יקרים, והעובדים הפלסטינאים שהם עובדים טובים, הם בהחלט עובדים טובים ומיומנים, אבל יש שם בעיות אובייקטיביות, כגון סגרים, כגון בעיות אחרות שאינן תלויות בקבלן עצמו, ולאחרונה גם שינו את שיטת ההעסקה של העובדים הפלסטינאים, כך שהרישיון ההעסקה הוא של העובד ולא של הקבלן. זה דבר שמקשה מאוד על ההעסקה של העובדים הפלסטינאים, אבל אנחנו עושים את הכל על מנת שבתוך כל התנאים האלה באמת לא תהיה מצוקה. אפשר לומר בגדול שיש איזושהי מצוקה, אבל כל הזמן עוסקים. אני יודע שבקרוב מאוד הולכים אפילו לעשות מיונים של עובדים נוספים כדי לתגבר את הענף, ובהחלט עוסקים בזה כל הזמן, אבל זה בכזאת בהחלט בעיה.
איך השפיעה ההתחדשות העירונית על הסתכלות על בנייה? כי אם בעבר היו לוקחים איזה בניין בית סבתא, עושים, בונים 3-4 קומות, עם מעלית, בלי מעלית, שני פרויקטים בשנה וזהו. ותעזוב את השכונות הענק שנבנות, אם זה בעוד השרון, בכפר סבא, ברעננה, אבל ההתחדשות העירונית פתאום זה משהו חדש.
זה לא משהו חדש. שתי נקודות בעניין הזה. תראה, אחד, כאשר יש לך מצוקת קרקעות ואין איפה לבנות, אתה מחפש אפיקים אחרים לבנייה, לייצר לייצר בנייה. וההתחדשות העירונית, אחד המאפיקים המשמעותיים, כי בעיר שאין בה עתודות קרקע. בוא ניקח לדוגמה את רעננה. רעננה יש הרבה מאוד התחדשות עירונית, מהסיבה שבאמת זה עוד איזשהו, עוד איזשהו משהו, עוד איזשהו מקור, עוד איזושהי פעילות שמייצרת בנייה, מייצרת גם מעבר לזה שהיא מפתחת את העיר, היא בהחלט עוד איזשהו מקור עשייה גם לקבלנים. בנושא הזה אני רוצה לציין שאנחנו נמצאים לפני הבחירות לרשויות המקומיות. אנחנו יצאנו, יוטפי יש פנייה של, יש לנו הרבה מאוד פרויקטים של התחדשות עירונית, ופנו אלינו בעלי דירות ודיירים בהתחדשות עירונית בפרויקטים, ואמרו, רגע, מה הולך להיות עם הפרויקט שלנו? אנחנו עכשיו איתך עם הקבלן, אנחנו עכשיו עושים תוכנית להתחדשות עירונית אצלנו בבניין או אצלנו בשכונה, מה יקרה עם זה אחרי הבחירות? מה יהיה? אם יהיה ראש עיר כזה או ראש עיר אחר, מה תהיה עמדתו? איך הוא יתייחס לזה? האם תהיה לזה המשכיות או לא? ואנחנו בעניין הזה פנינו לכל המועמדים באזור השרון, אחד אחד, שלחנו אליהם מכתבים ברוח הזו, שהדיירים שלנו, האנשים בעלי הדירות, בעלי הבתים, שנמצאים במהלך פרויקטים, בשלב כזה או אחר של הפרויקט, רוצים לדעת מה עמדתכם בנושא של ההתחדשות העירונית, לפני שהם מחליטים האם באמת להצביע עבורכם, או לא. אנחנו לא גוף, לא עוסקים בפוליטיקה המקומית, ממש לא. זה לא נוגע בפוליטיקה, אנחנו נוגעים בנושא הזה של באמת לייצג את הדיירים ולייצג את בעלי הדירות, שהם יוכלו לקחת את השיקול ולהחליט למי הם מצביעים בבחירות הקרובות, והם יעשו את זה בוודאי לזה שיכריז ויאמר להם, תראו, אני איתכם, אני אקצר הליכים, אני אעשה כל מה שניתן כדי שהפרויקט שלכם יצא לדרך או שיגיע לסיומו. וזאת נקודה, זאת נקודה חשובה, היא נקודה קריטית, היא משמעותית לאדם שעושה התחדשות עירונית בדירה שלו, זו נקודה מאוד משמעותית וקריטית.
בוא נדבר על הענף. עד לפני שנה, היה, שנה בערך, היה שפע. המחירים עלו, השפע אני אומר לכאורה, כי היה מחסור בדירות, כולם חטפו דירות מכאן, כל הקבלנים שאני שוחחתי איתם, אנחנו מוכרים את הדירה עוד לפני שחשבנו עליה, ממש היה שפע, ואז קראו כמה מהלכים, גם המחאה החברתית, גם הממשלה, גם הריבית, צוות הריבית שעלתה בצורה משמעותית, וזה נתן ברקס מאוד מאוד חזק ומאוד פתאומי לענף. מה זה עשה בעצם לפרויקטים? או לחברי
הארגון? יש פה איזשהו מעגל מאוד מאוד בעייתי, שהוא משפיע גם על הקבלנים, ובעיקר על רוכשי הדירות. הרי מה קורה היום? כל הריביות המטורפות האלה, שהם גם, אתם, מחיר הכסף עלה, גם בחינת המשכנתאות, היום אנשים פשוט לא יכולים לקחת משכנתאות, וברגע שלא לוקחים משכנתאות, לא רוכשים דירות, וכשלא רוכשים דירות, אז הקבלנים נשארים עם מלאי דירות, ועד שהרוכש הדירה, או עד שהרוכשים יבינו שיש איזושהי יציבות בענף, ובאמת הם יכולים לגשת ולקנות דירה, הרי כל פעם מחכים מה יהיה עם המדד, המדד יעלה, לא יעלה, ואין תחושת ביטחון בעניין הזה וודאות, ועד שהרוכשים לא ידעו שיש ודאות בנושא הזה של הריבית, אם זה על המשכנתאות ובכלל, גם בחיי היומיום וביוקר המחיה, הם פשוט לא יקבלו, לא יעשו המהלך ולא יקשו דירות, ואז באמת המצב הוא שנשאר מלאי דירות. עכשיו מלאי הדירות הזה כמובן, מאיפה הוא, איך הוא הצטבר? כי בתקופה האחרונה, בשלוש שנים האחרונות, שכולנו יודעים שהייתה לנו את בעיית הקורונה, הקבלנים בעצם, הענף הוחרג והמשיך לעבוד רגיל, ובנו דירות, וכרגע שהדירות האלה יוצאות לשוק, אין רוכשים, וזאת הבעיה מאוד מאוד משמעותית. תוסיף לזה את העניין הזה ש... והייתה קריאה של נשיא ההתאחדות בעניין הזה של מס הרכישה למשקיעים, שזה גם בעיה נוספת, כי ברגע שאתה מחליט שמס הרכישה יש 8%, אתה גורם למשקיעים לשבת בצד ולא לרכוש דירות. ומי כמוך יודע שכאשר משקיע רוכש דירה, הוא מוציא אותה להשכרה. וכרגע, ברגע שאין רכישה של דירות, אין הצעה של דירות להשכרה, וכשאין הצעה של דירות להשכרה, והרי זאת האלטרנטיבה, כי אם לא רוכשים דירות ומחכים על הגדר, אז מחפשים דירות להשכרה, בשכירות, ואז מוצאים שוק של שכירות, שהיא שכירות גבוהה ומטורפת. בקיצור, זה איזשהו מעגל קסמים שצריך לפתור אותו.
ויש עוד בעיה. מה קורה עם המימון של הקבלנים? הרוכשים, הריבית שהם עולה, גם קבלן שלקח הלוואה, מימון מהבנק או ליווי בנקאי, לא קוראים לזה הלוואה אצלכם, ליווי בנקאי, והוא לקח את זה בריבית של פריים פלוס 2, שזה היה 3.5%, משהו כזה, פתאום קפץ לו לסביבת ריבית מאוד גבוהה.
אז ציינתי קודם שהבעיה היא לא רק של הרוכשים, אלא גם של הקבלנים. וקבלן שהוא, וקבלן במצב הזה של שוק ריבית כזו, הוא גם נתקל בעלויות מימון גבוהות מאוד, ועלויות המימון הן מאוד מאוד משמעותיות, והן קריטיות, וזה נושא שהוא מאוד מאוד כאוב ובעייתי, שהוא גם אותו צריך לפתור. שלא לציין שגם הקבלנים מושפעים מזה שהעלויות הביטוח עלו, חברות הביטוח היום, אם הן כבר מבטחות, אז הפרמיות עלו בצורה משמעותית. כל הדברים האלה גם יחד יוצאות איזושהי מציאות שהיא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד בעייתית, ואני מאוד מקווה ש...
אתה מזהה חברים במצוקה כבר?
תראה, אצלנו בשרון עדיין לא, אני גם מקווה שלא, אני אומר עדיין, אבל מקווה שלא. ברמה ארצית אתה שומע, כמו כולנו, שיש חברות שבקשיים, וקשיים תזרימיים, אני לא אציין שמות כרגע, אבל הדברים מפורסמים, וזאת בהחלט בעיה. אני לא יודע להגיד לך אם יהיה מצב שחברות ייפלו, אני מאוד מקווה שלא. אבל קשיים יש, והממשלה צריכה לעשות איזשהו צעד, ויפה שעה אחת קודם, כי זה מה שיקרה. והרי נפילה של חברות זה נפילה של רוכשים. זה פשוט, זה יביא לשוק רוכשים, כמו למשל, ראית הדוגמה שפורסמה עכשיו, של רום כנרת, שבגלל, טוב, שם זאת הייתה בעיה של היתר שהתעכב, ובינתיים שכרו דירות והוציאו הרבה מאוד כספים על סחירויות וכו', אבל זאת בעיה קשה שחברה שנקלעה באמת בגלל בעיה של היתר שהתארך ובעיות נוספות, אלה בעיית הזרימית שיצרה בהחלט קושי.
אבל אתה מנכ"ל כבר 18 שנים. ראית תקופות של שפל, ראית תקופות של גאות. תן לי תמונה אופטימית. בכל זאת, היית גם במקומות יותר קשים. או שהענף היה בתקופות יותר קשות.
תראה, אני אופטימי, באופן עקרוני אני אופטימי. הבעיה שאם אנחנו היינו במציאות שבה היינו מתמודדים רק באמת עם בעיות הריבית ובעיות של יוקר מחייה, יכול להיות שהיינו יכולים לצאת מהמשבר הזה יותר בקלות. אבל ברגע שהמציאות היא כזאת שיש גם רגולטור שהוא לא כל כך קשוב ולא נותן פתרונות, לא לי, לא לנו, לא לקבלנים, לעם ישראל בעצם, לצעירים שהם כרגע במצב שכל מה שקורה כרגע, אפילו המחשבות על רילוקיישן או ללכת למקומות אחרים, זה נושא בעייתי, אסור שזה יקרה. ואני אומר, במציאות של היום, כאשר הנעלמים, יש עוד נעלמים אחרים שהם נוספים לכל הבעיות של יוקר המחיה ובעיות של הריבית והמימון וכל מה שציינו כרגע, עד שלא הממשלה באמת תחליט שהיא לוקחת את הקטר הזה, את ענף הנדלן, ומניעה אותו, אז המצב לא השתפר, אבל בכל זאת אני אופטימי, אני בהחלט אופטימי. המדינה הזאת היא מדינה חזקה, הקבלנים חזקים, הם הקטר, ימשיכו להיות הקטר, צריך רק באמת לעשות פה מהלכים, והם יהיו רק לטובת עם ישראל וטובת הרוכשים ובעיקר הזוגות הצעירים.
אוקיי, אז עורך דין ויקטור כנפי, מנכ"ל ארגון הקבלנים שרון שומרון, תודה רבה שטרחת אצלנו. שנה טובה.
תודה לך.
ותמשיכו להיות הקול של כולנו בעצם, כי כולנו צריכים גג יציב מעל הראש, ואתם מספקים אותו.
אנחנו כאן.
תודה רבה, ותודה רבה לכם המאזינים. סיימנו עוד תוכנית שמדברים מקומי. שבוע הבא תהיה תוכנית אחרונה לפני החג, אז נברך אתכם בשנה טובה בעוד שבוע. ואת השניות האחרונות, כרגיל, אם יהיה פיצוץ, שבק שמח.
אז שוב מגיע, סוף שבוע, ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח, ויש לי ים בבן את ג'ריס לכינוח. יש בירות, יש וודקות, יש ספרייט במקרר, ויין שאבא שומר, עוד מקופת השומר, ואז לא כדאי לאחר, ולא כדאי לפטר, רק כן כדאי שתסתדר, זה כדאי שתמהר, כי על המסיבה הזאת כולם בונים, כולם רוצים להיות בפנים, להיות בעניינים. יש כבר פתיחת שערים, 12-30, בחוץ אני סופר, לפחות 250-90% נשים, וזה כבר שינוי לכל הדעות, כי זה להיות או לא להיות. במסיבה הזאת.
יהיה פיצוץ, פיצוץ יהיה, יהיה פיצוץ במסיבה.
באוויר שכל אחד מכיר
אש אש בטורה כל שבוע בחורה
סימנים של עקבות על הקירות ובתקרה לא מזרות בפור ירוק ולא צריך כוסות כולם מלבלגנים ולא יודעים מה לעשות אחת אחרי חצות ולא הולכים לישון יש ים בחנייה כיסה חינם משקה ראשון
בסיפה הזאת הכל קיים
ים לאט בת ים.